ארץ ישראל למערל מפראג בפרק 50. אוקיי, יש לי ספר אז אני אקרא. בפרק נון בעמוד קוף נון ה בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ובמדרש. שלושה דברים ניתנו במתנה לעולם, ואלו הן התורה והמאורות והגשמים. התורה שנאמר וייתן אל משה בגומר, המאורות שנאמר וייתן אותם ברקיע השמיים, הגשמים שנאמר ונתתי גשמכם בעיתם. רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אומר, אף השלום שנאמר ונתתי שלום בארץ. רבי יהושע בר נחמיה אומר, אף הישועה שנאמר ותיתן לי מגן ישעך. ורבי תנחום אומר, אף ארץ ישראל שנאמר וייתן להם ארצות גויים. וגומר, ויש אומרים, אף הנקמה שנאמר ונתתי נקמתי באדום. ורבנן אמרה, אף הרחמים שנאמר וייתן אותם רחמים לפני שוביהם. רבי יהודה בר מרין אומר, אף הפרסת או הפרשת הים הגדול, כלומר נסיעה באוקיינוס, שנאמר הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. עד כאן. אז כלומר יש דברים שהשם נותן, ומה עם הפריחה של האביב, ומה עם הנשירה של העלים בסתיו, שלכת, זה השם נותן או לא נותן?
הכל מאיתו.
הכל מאיתו. אז אתה הרסת את כל המדרש עכשיו. המדרש אמר, יש דברים מסוימים, שלושה, ארבעה, חמישה, מגיעים עד 12 פה. 12 דברים שהשם נותן. משמע שהשאר הוא לא נותן.
שהוא נתן במתנה.
אז השאר זה לא במתנה. אז מה פירוש הדבר? שהשאר זה מצד הטבע. הכוונה. אלא שפה הקדוש ברוך הוא עושה משהו שהוא חריג. אמנם זה פועל דרך הטבע, אבל יש פה ממד של תוספת. אז בואו נראה את הדברים בפנים. בערוב הזה, כי יש דברים שאינם מצד העולם הזה. הוא פירש רבי יוחנן, כי שלושה דברים הם מתנה לעולם. זאת אומרת, אם זה לא מצד העולם הזה, אז זה מצד העולם העליון. ברוך אתה אדוני בן מלך, העולם שהכל יבוא. התורה שהיא אינה ראויה לאדם מצד עצמו, כי התורה היא מן העולם העליון בתכלית הריחוק מן האדם, כפי שלמדנו בחלק הראשון של הפרק. ולכך אמר הכתוב, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, לשון נתינה, דבר שאינו מעניין האדם. והמאורות שהן בעולם האמצעי, ומצד עצמו של אדם אין המאורות ראויים לו, רק שהן תוספת מתנה מן החוץ, שלא מעניין האדם. והגשמים, שזה בעולם התחתון, גם הם נבדלים מן האדם, ואם שהגשמים הם מעולם התחתון, מקום מלום, מעולם התחתון. העולם התחתון הוא נחלק שערי הגשמים מן מים עליונים, והקדוש ברוך הוא יבדיל מן מים עליונים ותחתונים, ומפני זה כאשר ניתנו הגשמים על הארץ, דבר זה מתנה נקרא. הרי הזכיר כי יש שלושה דברים נגד שלוש עולמות שאין ראויים לאדם מצד עצמו. טוב, אז פה כבר להבין מה פירוש הביטוי מתנה. מתנה זה דורש הדדיות. כלומר, יש פעולה של הנותן, יש פעולה של המקבל. שאני לא יכול לתת לך מתנה בעל כורחך. הרי זה שלך, אני לא רוצה, זה לא שלי. לעומת למשל, ירושה. אדם מתעורר בבוקר, אומרים, הדודה שלך באוסטרליה נפטרה. חבל. היא גם הורישה לך את הרנץ' שלה, את חוות הבקר שלה. זה עולה 2 מיליון דולר. וואי, איזה יופי, מזל טוב, שחיינו. אגב, מאז שהיא הורישה לך את זה, הרי היא נפטרה ב-12 בלילה, ועכשיו כבר 6 בבוקר, אז דע לך ששם השברים השתוללו וגרמו לנזקים בסך 3 מיליון דולר, אתה צריך לשלם. לא רוצה את המתנה הזאת. אין מה לעשות. זה שלך. כלומר, בין שאתה רוצה, בין שאינך רוצה, זה שלך.
אבל לא יחייבו אותו.
בידי שיחייבו אותו.
על הנזק לא, מחילה.
למה לא?
על הנזק לא יחייבו אותו.
למה שלא יחייבו אותו?
האדם יכול לקבל עד האגורה האחרונה כזכות. חוב? אתה לא יכול להריש לבן אדם חוב.
לא. סליחה, אדוני. אני חושב שאתה קצת, לא כהרגלך, לא הבנת את הנושא. הנזקים שנגרמו על ידי השברים, נגרמו אחרי שזה עבר לרשותו. בין חצות לילה לשש, כלומר, בין הפטירה של הדודה לבין זה שהאיש הזה התעורר בבוקר ושמע שהוא יורש, הירושה נעשתה כבר בחצות לילה, בשעת פטירת הדודה.
הוא קיבל אותה ב-12 בלילה?
הוא לא צריך לקבל.
הודיעו לו?
לא הודיעו לו.
רק ב-6 בבוקר לא תופס.
זה תופס, ועוד איך תופס, מה?
לא תופס.
ועוד איך תופס.
אם אדם לא מגלה את האכילה, בדיוק.
אתה אומר, אדם לא מגלה את דעתו לגבי מתנה, אז נכון, זה לא מועיל. לגבי ירושה, זה לא יעזור. לא יעזור בדין, זה שלו.
בין שהוא רוצה. אם הוא לא שמע...
גם אם הוא לא שמע, יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. מה אתה אומר לא שמע? אני אגיד יותר מזה. תאר לעצמך שאותו אדם, שבכלל לא יודע שהוא ירש, מת, גם כן. זה עובר ליורשים שלו גם. זאת אומרת, זה עבר דרכו בירושה, בלי שהוא ידע שהוא ירש.
כן, ואתה רוצה לחייב את הצאצאים שלו?
בוודאי. לא, את הצאצאים אני כבר לא יכול לחייב, למה? בגלל שצאצאים לא יורשים חובות, אבל את הרכוש הם יורשים, כלומר השברים שלהם.
זאת אומרת, אדם גוסס שיש לו שונא, נוריש לשונא הזה את כל החובות שלו עם איזשהו משהו קטן וגלגל על הפתיב, לא שאלה.
אה, מה זה קרה? הרב יבדוק את זה, הרב יבדוק את הנקודה, זה לא מסתדר.
לפני שאתה מתחיל להתווכח איתי, תסתכל בפרק הבית והעלייה. בסדר? המשנה.
הבית והעלייה?
כן, המשנה האחרונה שם. המשנה לפני האחרונה. עכשיו מה תראה? מפורש כדברי. בסדר?
הבנתי, יכול לקבל עד הזה חובות, לא רוצה בכלל.
רי, מה? יש הבדל בין החוק העברי לבין החוק
האזרחי. אנחנו מדברים לפי החוק העברי. לפי החוק העברי, רכוש עובר לרשותך בירושה באופן אוטומטי בפטירת בעל הרכוש. אין מה לעשות, ככה זה. לעומת זה, מתנה. מתנה זה סוג של מחירה, זאת אומרת, זאת מחירה במחיר אפס, אבל זאת מחירה בכל זאת. זאת אומרת, אני חייב במתנה לעשות פעולה שמראה על כך שאני מעוניין. אגבהה, משיכה, כל דבר לפי חזקה, כל דבר לפי
נמוך. אני המקבל.
המקבל, כן. המקבל במתנה צריך לגלות דעתו שהוא מעוניין. והוא צריך לעשות בשביל זה פעולה ממשית בעלת תוקף משפטי. כגון, אגבהה, משיכה, חזקה, כל דבר לפי עניינו, כל סוג וסוג של רכוש לפי עניינו, כן.
יש שם הבחנה בין ירושה לצוואה?
האם יש הבחנה בין ירושה לצוואה? כן, ירושה זה מה שאדם מקבל, צוואה זה מה שהוא נותן. אז אני לא מבין איך יכול להיות בכלל קשר. אני לא מבין את השאלה שלך.
יש בן אדם גדולי. אני בן שלו, הוריש לי...
אם אתה בן של מישהו, ברגע שהוא נפטר, אתה לא צריך שום מעשה כדי שזה יהיה שלך.
אז אני שואל, האם יש הבדל בין הסיטואציה הזאת של ירושה,
שלא
צריך שום מעשה, לבין זה שהוא
הוריש
לי, אבא שלי הוריש לי בצבא, לא בירושה, אלא בצבא.
אבא שלך לא יכול
להוריש
לך בצבא לפי ההלכה.
לצבות. לפי ההלכה.
לפי ההלכה הוא לא יכול להוריש לך בצבא, זה אוטומטית שלך. הבנת? אוקיי. זאת אומרת שיש הבדל בין פעולה, אני אומר, אפילו המתנה שהיא לכאורה אינה דורשת שום דבר מצד המקבל, היא דורשת בכל זאת דבר אחד, גמירות דעת של המקבל. עכשיו, יש במתנה משהו מן הזולתיות, כלומר הנותן והמקבל שונים זה מזה, לכן צריכה לעשות העברה. לעומת למשל הירושה, שהעיקרון הוא שברא הכרעה דאבוה, הבן הוא כמו רגלו של אביו, זאת אומרת, הסיבה שהוא לא צריך לעשות שום מעשה, זה בגלל שהוא ההמשך של אביו, הוא אביו. מובן? אמנם כשאביו חי, הוא לא יכול להשתמש ברכוש של אביו, אבל ברגע שאביו מת, הוא השארית החיה של אביו, ולכן זה אוטומטית שלו. ברא קראה דאבוה. בסדר? כן, מה אתה רוצה?
במתנה אני גם לא חייב לקבל. כאילו, הכוונה...
נכון, במתנה אתה לא חייב לקבל, מה שאין, ואפילו יכול להיות מכך טעות בדבר הזה, להגיד, לו ידעתי שמתנה זו היא מתנה מורעלת, לא הייתי מקבל, ואז באמת המתנה בטלה, לעומת ירושה שאתה מקבל.
אבל אני גם יכול להשאיר את זה, שאני לא עושה פעולה בזה שלי.
לא הבנתי.
עכשיו, הפקדתי לך 1,000 שקל בבנק.
הפקדת לי 1,000 שקל בבנק.
לא עשית כלום, זה שלך.
ואתה...
זה יש חודש, לא עשית כלום.
לא, 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 זה לא ככה. אם אני מגלה דעתי שאינני מעוניין בהפקדה הזאת, אז זה לא שלי.
אבל אם לא עשית כלום, זה תפס.
בסדר, כי זה מהנהלים של הבנק, שאני חתמתי מראש, אם אני לא מאיר על כך, זה הופך להיות, אני מקבל את מה שכתוב בדף וכו'. בסדר? אבל זה פרט. מה שאני רוצה להסביר כאן, המושג של הנתינה. הנתינה מניחה זולתיות. שלום עליך רבי ומורי. הרב אמר שלא ניתן להעניק מתנה לאדם שלא מדעתו. כיצד זה מתיישב עם ההלכה שזכין לאדם שלא מדעתו? כמו בעירובי חצרות, למשל. הבנתם את השאלה? יש הלכה. זכין לאדם שלא בפניו. כלומר, אני עושה פעולה שמזכה אדם אחר ברכוש, בלי לשאול אותו. זה סותר לגמרי מה שאני אמרתי. מה התשובה?
יש לו אפשרות לחזור, לא לקבל.
אני אגיד לזה אחרת, זכין לאדם שלא בפניו זה סוג של אומדנה, כלומר אני עומד את דעתו שהוא רוצה. כיוון שאני יודע שאם הייתי שואל אותו, הוא היה אומר כן, אז אני, עד יסוד, העומדן, הדעת הזה, רשאי לזכות אותו שלא מדעתו. זה הכוון. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. אוקיי? טוב. אבל העיקרון, נשאר אותו העיקרון. עכשיו אני שוב רוצה לחזור לנושא, ותשתדלו לנסות להבין על מה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על זה שבמתנה יש זולתיות בין שניים, וזה יוצר דיאלוג. לעומת זה, בירושה, אין דיאלוג. אז זה... עכשיו, זה שהדברים האלה נקראים מתנה, זה שיש מתנה של הקדוש ברוך הוא, וייתן לך האלוהים, למשל, זה ברכה, כי זה פותח... אל זולת. כלומר, אם הכל היה בא מצד הטבע, זה היה אומר שאין לי קשר לקדוש ברוך הוא. או היה לי קשר מהסוג שיש לעובר במעי אמו עם אמו, שהוא בלוע לגמרי באישיות של אמו, אז אין לו מי שלא, כלום. עד כאן מובן? בסדר? הפרט הזה הוא חשוב. יש איזה מין טרוניה בביקורת על ה... הביקורת, ביקורת הדת, מה שנקרא, יש טרוניה נגד המושג הזה של הזולתיות. כלומר, יש ביטוי כזה, הרבה פעמים תשמע, אנשים אומרים, מה אלוהים מתערב לי בחיים? מכיר את הטענה הזאת? או למה בכלל שיהיה גורם כלשהו חיצוני לי, שיקבע עבורי מה עליי לעשות? כלומר, זה גורם הטרונומי. מדוע שהכל לא יהיה אוטונומי, שהכל יבוא ממני? מובן? אני אולי ארחיב את זה כדי שתבין את זה עד הסוף, את השאלה הזאת. יש בתלמוד שטורנוס רופוס, טורנוס רופוס, הרשע. למי זה טורנוס רופוס? מי זה? כן. האמיתי זה טורנוס רופוס. טורנוס מלשון עריץ. השם האמיתי שלו היה טוניוס רופוס. אבל חז"ל, מתוך שראו בו אדם עריץ ורשע, קראו לו טורנוס רופוס. אז טורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא, אמר, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אלו מפרנסם? אלוהיכם, אם הוא כל כך רוצה שאנחנו נעשה צדקה, שיפרנס. כי הרי בתפיסה הרומית, הצדקה היא סוג של עיוות. כל אחד צריך להתאמץ. אתה צריך להתאמץ שיהיה לך כסף. אין לך, לך תחפש את החברים שלך. אבל אין דבר כזה צדקה כערך. ואז ביהדות מלמדים שהצדקה יש בערך. אז אמר, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם שידאג להם. ענה לו רבי עקיבא, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. הבנת את התשובה? אתה חושב שהבנת, וזה הקטסטרופה. וזה הקטסטרופה, למה? בגלל שיש בתשובה הזאת, אם אנחנו נקבל אותה בכפי ההבנה הראשונה, יש בזה משהו מושחת מאוד. זה בעצם מוסר של בורגנים. כלומר, העשיר הרוויח פעמיים, העני הפסיד פעמיים. העשיר הרוויח פעמיים. א', יש לו כסף, הוא עשיר. ב', על ידי הפרשה כלשהי, הוא גם זוכה לחיי העולם הבא. אם כן, הוא קיבל גם עולם הזה, גם עולם הבא, ויש יש לו כסף. העני נדפק פעמיים. א', הוא עני. אז עולם הזה אין לו. ב', הוא נותן, הוא עובד בשביל לתת עולם הבא למעמד הקפיטליסטי שממשיך להשוק אותו. בסדר? אז זה נראה לך בסדר, התשובה הזאת? לא נראה לך. ככה אתה חושב על רבי עקיבא? איך אפשר להעלות על הדעת שרבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שהוא פתאום ינקוט עמדה בעד מעמד אחד בחברה לעומת מעמד אחר? הכיצד? מה אתה רוצה?
יכול להיות שאני לא צריך לעשות את פעולה מסוימת שתכניס אותו לעולם הבא.
הבנתי.
אני,
נו,
יכול להיות שיש לו מעמד כזה שהוא לא צריך לעשות את הפעולה שהיא תביא אותו לעולם
הבא. אתה אומר שלעני יש עולם הבא אוטומטית? לא יודע, יש עניים רעים. אלא מה? הפרופסור עמנואל לוינס, זכרונו לברכה, היה אומר כך. העני, כלומר, מה שרבי עקיבא אמר, כדי שננצל אנו, מי זה אנו? העשיר והעני. אנחנו ביחד ננצל מדינה של גהינם, כי עולם שבו אין אינטראקציה בין שניים, זה גהינם. עולם שבו אין שני, אין אחד מול השני. זה גיהינם, מדוע? כי זה עולם סגור. כל אחד סגור בתוך הבועה שלו. אז אין אהבה. בנתינה יש יחס בין העולם שלי, ופתאום יש פתיחה, איזה חלון, איזה ערוץ חדש נפתח אל מי שהוא לא אני. כלומר, זה שהשני הוא לא אני, זה מהותי באהבה. אנשים אומרים, מה זה אהבה? אתה ואני אותו דבר. אז זה לא אהבה, זה אהבת עצמך. זה שוב, זה סוג של נרקיסיזם, איזה מין גינם פנימי. מה שאין כן באהבה האמיתית, אני פונה אל מי שבאופן אמיתי אחר ממני. זולת מוחלט. ולכן האהבה היותר אמיתית היא אהבת הנברא לבורא. מדוע? כי בין שני נבראים תמיד יש ממד משותף. יש מכנה משותף כלשהו. אני והשני, שנינו שייכים לאותו עולם. אבל ביני לבין הקדוש ברוך הוא אין שום יחס. ולכן אם יש פתאום התחדשות של יחס, הוא נותן מתנה, זה הפתיחה המוחלטת של עולמי. זה האהבה האמיתית. לכן זה טוב שאלוהים מתערב לי בחיים. כי אז אני חי בעולם לא סגור, עולם נושם. הבנת אותי?
אבל למה יש אבסורד שהאדם לא יכול לתת כלום
לאחר? יש אבסורד? אתה שואל שהאדם לא יכול לתת כלום לשם. זאת השאלה שלך? כן. התשובה. בוודאי שהוא נותן לו. הוא נותן לו מי שנותן לו, הוא נותן לו נחת רוח שאמר ונעשה רצונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא מצפה למשהו. כאשר אני עושה רצונו, אני עושה לו טובה. שסוף סוף עולמו, אני נותן הצדקה לעולמו. מובן? יש אפילו ביטוי במדרש רבה שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות לפני שהוא ברא את העולם הזה, וכל העולמות הלכו פייפה. אין, ברא אחד, לא הלך, עוד אחד, לא הלך, הגיע לעולם שלנו, אמר מה? לא, אז יש שתי מדרשים, אחד ליד השני סותרים. המדרש הראשון אומר, הקדוש ברוך הוא אומר על הראשונים לא הניין לי, כלומר הם לא מצאו חן בעיניי, דין הניין לי, זה מוצא חן בעיני. זה המדרש הראשון, השבלוני סטנדרטי טוב כזה. השני אומר שהקדוש ברוך הוא אמר הראשונים לא עמדו, וזה הלוואי ויעמוד. הלוואי, מי יודע, כן? הרי זה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה בידי הנברא, זה לך תדע.
זה הימור,
זה הימור, יפה.
העולם הזה זה הימור של הקדוש ברוך הוא.
יפה, העולם הזה הוא הימור של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שעושה אותו לכל כך חי, כל כך יפה. יכול להצליח, יכול להיקשר. או? מה אתה אומר?
בכל זאת, אני עושה טובה עם האשר. אנחנו מדים את זה לראות. האיש שעשיתי לי עמו היום, בועז.
נו, אז מה? כן, כן, ודאי.
אני עושה איתו טובה.
יוצא שיש פה טובה הדדית. כלומר, זה לא הממון שהוא עבר לעני, שהוא עיקר העניין, אלא עצם זה שהיה בכלל על מה לדבר. יש, אני רוצה להרחיב את זה עוד קצת. יש בין הבנים של יצחק אבינו שתי ברכות שונות. הברכה של יעקב אבינו, הברכה של עשיו. בעשיו נאמר, משמנה הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. יפה. אז מה הוא מקבל? משמנה הארץ, טל השמיים. מה אומר יצחק ליעקב? ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמנה הארץ. נו, אותו דבר. זה קיבל טל שמיים ומשמנה הארץ, זה קיבל טל הארץ ומשמנה, טל שמיים ומשמנה הארץ, מה ההבדל?
באלוהים.
אבל
לעשיו
לא קיבל כלום בפועל.
מה אמר שהוא לא קיבל? הוא יודע שהוא קיבל.
הוא העבד.
מה?
הוא העבד.
אני לא יודע, ראית את איטליה? זה כתוב. כן, הרי משמנה הארץ, אומרים חז"ל, זה איטליה. תקרא את וירגיליוס, כן? בוליקאי, כן? של וירגיליוס, איך הוא מתאר את איטליה. זה ממש יותר מגן עדן עלי אדמות. למה זה איטליה? טוב, אז אם ככה, הוא קיבל משהו. אז מה ההבדל? אז אפשר להגיד שבראשון, ביעקב כתוב, ייתן לך האלוהים. ובשני, לא כתוב האלוהים. בסדר. אבל מן הסתם, גם ברכתו של עשיו עם האלוהים, למרות שלא כתוב. אלא מה תגידו, יש טל השמיים תחילה אחרי זה משמנה הארץ. שמיים קודמים לארץ ביעקב, ארץ קודמת לשמיים בעשיו. נכון, אבל זה מתאים לאופי שלהם. בסופו של דבר, יש להם גם טל שמיים, גם משמנה ארץ, שניהם. מה אתה רוצה?
אולי זה מתכוון למילה ויתן?
אתה אומר, זה אולי מכוון למילה ויתן, אבל אין מילה כזאת שם. לא כתוב וייתן. אז אתה מדבר על מילה שלא כתובה. כן. אלא מה? זה כנראה קשור, ההבדל הוא המהותי הוא במילה וייתן. כן. מה ההבדל בין וייתן לוייתן? וייתן זה עבר, וייתן זה עתיד. פשוט מאוד. כן. גם הוו של וייתן זה וו ההיפוך. מה זה הוו של וייתן? זה וו החיבור. בכלל אותו הדבר. לא, באמת. כי הרי, יש פה שאלה גדולה. מעולם לא מצאנו שמתחילים משפט בוו החיבור. בוו ההיפוך כן. וידבר השם אל משה למו. וידבר. זה הוו של וו ההיפוך. זה מובן שמתחילים משפט בוו. אבל בוו החיבור, זה דבר לא מובן, נכון? מובן מה שאני שואל? אהו, אתה מבין אותי או לא? בסדר. אז וייתן לך אלוהים, יש פה שאלה, חז"ל אמרו, ראה, מה זה צריך להיות? וייתן. מה קדם לזה? אלא, ייתן ויחזור וייתן. מה זה ייתן ויחזור וייתן? שהוא לא מפסיק לתת. עכשיו, מה פירוש הדבר? מי בעצם מקבל יותר, יעקב או עשיו?
עשיו.
עשיו מקבל יותר. כן, משל למה הדבר דומה? לאדם שחייב לחברו 100 שקלים. ויש לו עוד אחד שהוא חייב לו. זאת אומרת, יש פה שני אנשים שמישהו חייב להם 100 שקלים. סך הכל 100 ועוד 100, 200, כן, שלא יהיו פה טעיות. האחד אהוב, השני סנו. בא סנו, אומר לו, איפה 100 שקל שלי? הוא אומר, טוב, קח 100 שקל, וזהו, לך. למה? אני לא רוצה לדבר איתך. כמה שפחות יהיה בקשר איתך, זה טוב. תקבל הכל. אבל אז יש ניתוק. מאותה שעה, המקבל כבר לא קשור לנותן. לעומת זה השני, באת, איזה יופי, כן, יש לי 100 שקל 10. כן, 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 ודאי, 100 שקל, אני זוכר, אל תדאג, תקבל. כן, איפה 100 שקל שלי? בוא תשב, תספר לי מה הולך, בוא תשתה משהו, חולה. דברים. לגבי 100 שקל, כן, אין בעיה, כן. אני אתן לך, הנה, כך 10 שקלים. מה עם ה-90? זה יבוא. תבוא מחר. כן? בסוף הוא נותן לו הכל. אבל הוא רוצה לפרנס את הקשר הזה. נכון? זאת אומרת, שיש בה נתינה מפגש. מובן? לעומת מה שיכול להיות במצב של עשיו, שבעצם הוא מקבל מצד הבריאה. כמו שהקדוש הוא כבר ברא, בבת אחת ניתנה הבריאה, אז יש לו משמני הארץ. אין זה, אבל אין לו יחס אל הבורא. מצב כזה הוא מצב נורא והיום. אז מצד אחד, עשיו חי בעולם שלם, לא חסר לו דבר. עשיו בגימטריה, שלום. שלום, מבסוט, יש לו הכל. יש לו השלום הרומי, פקס רומנה. נכון? פקס רומנה. מה? זאת אומרת שהמעצמה הגדולה, היא קובעת את סדרי העולם הזה. יש שלום, לא יש שלום, הוא קובע. כן? אבל אז אין לו יחס אל הבורא. כן, בבקשה.
דיברנו שלעתיד לבוא יש נבואה שלא ילמדו עוד איש את רעהו. ואמרת שבעצם כשבן אדם נותן, השני כבר יש את זה בפנים, אחר זה לא נתינה. אז האם הנתינה הזאת שונה? בעצם אין הבדל בין נתינה ללא נתינה ככה.
אתה אומר לעתיד לבוא, המצב ישתנה. כלומר, לא ילמדו עוד איש את רעהו. זאת אומרת שבעולם שלנו, לחיות את המצב של עתיד לבוא זה גיהינם. ערכי החיים השתנו. בעולם הזה זה שאני לא זקוק לשני, זה נורא.
גם בעולם הזה, כשאני מקבל משהו,
כן?
בעצם, אני מקבל משהו שכבר קיים בי, אמרנו.
למה זה כבר קיים בך?
ככה אמרנו. שאם אתה מלמד אותי משהו,
כן,
זה בעצם משהו שכבר קיים בי, גם שאני מקבל.
אתה צודק, זה לא לגמרי מושלם. כלומר, גם היחס בין שני נבראים, הוא לא באמת יחס.
בעצם אני לא יוצא מעצמי, באמת.
אתה לא לגמרי יוצא מעצמך, אלא אם כן אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לגמרי אחר ממך. לכן אמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, אני רעך שאתה צריך לאהוב כמוך.
מה יהיה הגורם המקשר אם אין לנו... חייב להיות גורם מקשר.
ביני לבין השם. כן, אז בשביל זה הוא נתן מתנות. זה מה שהוא אומר. תורה, גשמים, גמאורות. מובן? עכשיו, מובן יותר מה רוצה המערד כאן. בסדר? שהוא הסביר שהמתנות הם מחוץ לעולם הזה. כן, בבקשה. לא הבנת את המשפט האחרון, וגם לא המשפט שבו אמרתי שאם חיים את העתיד זה גיהינם. מהו המשפט האחרון שלא הבנת? זה כבר נעלה מיכולתי. לא, יש הבדל בין פרעו לנבוכד נצר. פרעו זכר את החלום, רק לא היה לו פתרון, אז הוא פנה ליוסף. נבוכד נצר, לא רק שהוא לא ידע את הפתרון, גם את החלום הוא לא זכר, אז הוא פנה לדניאל.
אבל שם טוב ידעת
שלא יודע את התשובות. ועוד מעט זה גם היורצייט שלו. טוב, בסדר, אז לא, נתגלה קלוני שאני לא במדרגה של הבעל שם טוב, לזכור מה הן המשפטים, מה שאתה, לא יהיו שאלות שאתה שואל. טוב, עכשיו לגבי השאלה על העתיד, והגיד.
שנייה, רק בקשר לשאלה
של מי שאלה עדיין,
השאלה שהוא שאל. נו,
מה
בעיה? השאלה היא בקשר לשאלה שהוא שאל.
המשפט האחרון שהרב אמר היה שבגלל זה הוא נותן, זה השם נותן, זה הקשר.
מה שיוחאי שאל, הבחור הזה. כן. הוא שאל, אלו, אני אמרתי שכדי שיהיה קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, צריכה להיות מתנה. והמתנה יש לה אופי חיצוני לעולם הזה. זה מה שאמר כאן המהר"ל על התורה, הגשמים והמאורות. המאורות והגשמים, אוקיי? זה עכשיו מובן? טוב, עכשיו לגבי השאלה על העתיד והגיהינם. לעתיד לבוא, מערכת היחסים בין הנבראים היא שכל אחד מאיר מכוח עצמו.
שאני יודע, אני מתאמת, ואתה מעצמך
משהו חיצוני,
כלומר,
כשאבא אמר
לא בדרך
הדבר,
כלומר, שזה
לא משהו ש... לא אמרתי בדרך, לא בדרך הדבר,
אמרתי
חיצוני לעולם הזה.
כלומר, לא משהו שהוא כבר
בלתי מובן מאליו,
משהו?
נכון, יפה. עכשיו, לגבי מה ששאלת על הגיהינם ולעתיד לבוא, מה שאני אמרתי זה ככה, שהרי אמרתי שעולם שבו אין אינטראקציה, אין יחסי גומלין, זה גיהינם. והרי לעתיד לבוא, זה ככה יהיה. שהרי לעתיד לבוא לא ילמדו איש את רעהו.
ילמדו שלמה.
לא משנה, לא ילמדו. ברגע שלא ילמדו, אז כל אחד מאיפה ידע? מעצמו. נכון? יוצא שאנשים לא יהיו זקוקים אחד לשני.
אז זה אומר לא ילמדו, לא ילמדו עם
לא, ילמדו, אבל מאיפה ילמדו? מעצמם. כתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי.
אמן, כמו משה ואהרון, שהשכינה
דיברה ביניהם. מה?
כמו משה ואהרון, שהשכינה.
זאת אומרת שאדם, השכינה דיברה מעצמה. מעצמו, זאת אומרת, יש נקודה אלוהית בכל אדם, שממנה הוא ילמד תורה. כלומר, הוא יהיה הזולת של עצמו. אז לכאורה, המצב הזה הוא מצב נורא, לפי מה שתיארנו. למה אנחנו שואפים לזה? זאת הייתה השאלה. בסדר? והתשובה הייתה, שבאמת, אם אנחנו בעולם הזה חיים כמו העתיד ההוא, זה באמת גיהינם. אבל כשנגיע לשם, כבר לא נחוש גיהינם. מדוע? בגלל שאנחנו נחיה בצורת חיים אחרת, שבה האדם יוכל לעשות הפרדה בינו לבין עצמו. ואז הוא יוכל ללמוד מעצמו. כלומר, אני ועצמי זה אותו הדבר. נכון? אדם שיש הבדל בין האני שלו לבין העצמי שלו, הוא דווקא חולה נפש. נכון? אבל יש אפשרות של הסתכלות של האדם מחוץ לעצמו על עצמו, ואז יוצא שהוא החברותה של עצמו. זה דבר שבעולם הזה הוא בלתי אפשרי. כן, כי בעולם הזה, כשאדם עושה את זה, הוא נשאר סגור בתוך הבועה של עצמו.
זה נקרא מסתכל, להסתכל על עצמך מחוץ לעצמך.
כן, אבל להסתכל על עצמך מחוץ לעצמך, זה לא דבר אפשרי באמת בעולם הזה, זה אשליה. לעתיד לבוא זה אמיתי. טוב, שאל, מה? אנשים חושבים שהם עושים את זה. כי אנשים מעדיפים להסתכל על המחשב, ולראות את עצמם בתוך המחשב, מאשר ללמוד בכיתה, או לפגוש אחד את השני, חברותה. כן? אבל זה סך הכל סוג של התכנסות של האדם עם עצמו. כן?
אבל
תקבל
על
זה
10 שאלות.
למה אנשים חושבים שהם עושים את זה? אנשים ממש מפחד. מה כמובן? אדם עשה פעולה מסוימת, אחר הפעולה ויוצא. הוא מוכן את עצמו,
אז ניקה לפקח ולהתבונן. כן, ברור שאדם מפקח ומתבונן על עצמו במידת האפשר. אבל זה לא באמת אפשרי.
למה?
כן, אדם קרוב אצל עצמו. יש הלכה בדיני עדות, אדם קרוב אצל עצמו. יש אפילו דיון אצל האחרונים, למה האדם קרוב אצל עצמו? האם זה מדין קרוב או מדין עצמו? טוב.
אבל שנייה, אדם מצווה לפקח ולהתבונן.
זה הבנו, זה מצווה דבר שהוא בעצם בלתי אפשרי באופן מוחלט.
רגע, אבל אין אפשרות שהקדוש יצווה על משהו שאדם לא יכול לעשות.
נכון, לכן התשובה היא עד כמה שאפשר. הלאה, אם המתנה היא אחת מדרכי החיבור בין בני האדם, מדוע שונא מתנות יחיה? יפה, לכאורה אדרבה, היה צריך לאהוב מתנות, כיוון שזה מה שמאפשר להתחבר זה לזה. תשובה, אם האדם אוהב מתנה, יש שני אופנים של אהבת מתנה. יש האדם שאוהב מתנה ויש שהוא חושב רק על טובת עצמו. אז יש לו ריכוז של האישיות שלו בתוך עצמו. אבל אם הוא אוהב מתנות מצד שהוא אוהב את הנותן, אז בעצם בסוף הוא לא ישתמש בזה לעצמו. כן? הוא ייתן את זה, אני יודע מה, לעניים או לכבד אחרים בזה. זאת אומרת, זה משהו אחר. מה שאמרו שונא מתנות יחיה, זה על ה... התמקדות של האדם באני שלו. שלום כבוד הרב, כפי שלמדתי, יש אומרים על דרך הלצה ביידיש, שוינה מתונס יחיה. מה זה שוינה מתונס? מתנות יפות? יחיה, כל הכבוד. כן. שלום כבוד הרב, כפי שלמדתי מאחד מתלמידי הרב הוותיקים של הרב, ההבדל בין יעקב לעשיו דומה מאוד להבדל בין ארץ מצרים לארץ ישראל, נילוס לעומת גשמים הצריכים תפילות. שבוע טוב. נכון. ממש, מה שהתלמיד הוותיק לימד, זה מה שאני אמרתי. זה נכון. טוב, הלאה. מה?
יוצא שהקדוש ברוך הוא נהנה, נותן לנו מתנה יותר ממה שאנחנו. יש לנו כלל. מי שנותן את המתנה, הוא נהנה יותר.
תראה, יש דיון על זה, מה שאתה אומר, לגבי מי נהנה יותר, המקבל או הנותן, לגבי דיני קידושין. הרי כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה. מזה למדו שהוא נותן את הקידושין ולא היא. הוא נותן, למשל היום נהוג טבעת, לא היא נותנת טבעת. אבל יש דיון בגמרא, הרי מה הוא צריך לתת באמת? הוא לא צריך לתת דווקא חפץ, הוא צריך לתת ענה. נגיד, אם הוא יספר בדיחה טובה,
תפס.
שמוכנים לשלם על זה פרוטה כדי לשמוע את הבדיחה, אז היא מתקדשת בזה, כן? התקדשי לי בבדיחה זו, מקודשת. למרות שהוא לא נתן בפועל שום חפץ, הוא נתן רק הנה, כן? או ריקוד או משהו כזה. נגיד, הוא רקדן מפורסם, הוא יעשה ריקוד מיוחד, והוא מקדש אותה בריקוד הזה, מקודשת. עכשיו, יש דיון בגמרא על הנאה אחרת. היא נהנית מזה שהוא מקבל מתנה. כן, אדם חשוב. שאדם חשוב, הרי אדם חשוב לא מקבל מתנות. והוא הסכים לקבל ממנה מתנה, אז היא מוכנה לשלם על זה. אז זאת אומרת, בהנאה שיש לה מזה שהוא קיבל, היא מתקדשת. נכון? זה הלכה.
כן.
יש דבר כזה.
לא, אבל מחילה. היום בפועל בא, אבא נותן לבן שלו מתנה.
נו.
מי נהנה יותר? האבא.
מה זמן?
זה רק מראה שהקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו,
נכון.
נהנה יותר מה שהלך.
נכון, נכון, כן. מה?
הוא כותב פה משפט שחוזר על עצמו פעמיים.
כן.
טובה שאינה דומה לאדם, ואחר כך גם לגבי המאורות שאינה דומה לאדם.
נכון. כן, אז בואו נחזור עוד פעם למילים, ואז הכל יהיה ברור, נכון? אז פירש ביארו בזה, כי יש דברים שאינם מצד העולם הזה. לכן הם יכולים להיות מתנה. כלומר, כדי שזה יהיה מתנה, זה צריך להיות חיצוני. מובן?
חיצוני למקבל.
חיצוני למקבל. כי אם זה, אם אני אומר לך, אני נותן לך את עצמך, תודה רבה, היה לי כבר. כן? אבל אם אני נותן לך משהו שלא היה לך, אז זה נקרא מתנה.
אז לכן הרב, אין השם נותן נשמה,
יפה, לכן השם נותן נשמה, כן, יפה, כי הנשמה לא באה מצד הטבע, כן, עפר מן האדמה, זה יש, והיפח באפר נשמת חיים. נותן נשמה לעם עליה ורוח להוליכים בה. מה שאין כן נפש, הוא לא נותן, יש כבר. מה?
השם נתן לנו למשל תורה,
כן.
אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חייבים לקבל אותה.
חייבים לקבל, אבל אם לא מקבלים?
רגע. אבל באופן כללי, בין מישהו נותן לך מתנה, אתה מקבל אותו. זה לא מנומס ל...
זה לא מנומס, אבל אני יכול להיות לא מנומס. כמו שמצאנו במדרשים, שעשיו וישמעאל לא רצו לקבל.
בוא ניקח את דרך העליון בינתיים, אללה.
כן, נו.
ולא לסרוג את זה בחשבתי.
נו.
והשם נתן לנו המתנה כאילו הכי יקרה לנו, זה... הבחירה.
So what? כן, את הבחירה החופשית, נכון. לא, בחירה חופשית זה לא מתנה. בחירה חופשית, לא, זה הבריאה.
המלאכים...
לא, אבל זה עצם הבריאה, זה מה שאמרנו, שיש הבדל בין הנברא לבין מתנה שניתנה לנברא. כלומר, זה שאני קיים כנברא, נתוני היסוד, זה לא מתנה. זה מציאות. זה הטבע. המתנה זה על גבי המציאות.
השם שאל את דוד מלך, הרי זה העונש,
שלוש... נכון, שלושה אפשרויות של עונש.
זה מתנה?
זה שיש לו אפשרות לבחור, אולי, לא יודעים. כן, נכון. זה מתנה.
אוקיי, אבל יש מתנה חיובית שאנחנו יכולים...
כן, יש גם מתנות שליליות. כתוב בפרשת כי תבוא, מה שקראנו השבת, כן, שם ייתן השם את מיתר ארצך אבק ואפר וכולי. יש שם כמה דברים שכתוב ונתן, ונתן עול ברזל על צוואריך. כן, מה אתה רוצה? נכון, זה בדיוק מוכיח מה שאני אומר. אני אומר, אם התורה זה מתנה, ומתנה אי אפשר לקבל בעל כוחך, לכן כפיית הר כגיגית זה לא מתנה. לכן הגמרא אומרת, כיוון שהתורה ניתנה בכפייה, היא לא מחייבת אותנו. לא, היא מתנה. עד שמסכימים לקבל. כל זמן שלא הסכמנו לקבל, התורה לא מחייבת. זה מה שאומרת, מודה הרבה לאורייתא. ורק בימי מרדכי ואסתר, בימי אחשוורוש, הסכמנו לקבל. קיימו וקיבלו היהודים. נכון? דווקא זה הוכחה למה שאני אומר. שכל זמן שלא הסכמנו לקבל, זה לא מחייב. מה אתה אומר?
אמרנו באחד השיעורים לפני כמה חודשים, שכל אדם שנותן משהו לאדם, כמו צדקה, נכנס לו לפנימיות שלו, חודר לו.
יש, כן, זה הצד השלילי של הצדקה. מה שאתה אומר זה הצד השלילי של הצדקה. שכשאני נותן למישהו מתנה, השתלטתי עליו. נכון? לכן, כדי להיכנס לתוך עולמו של מישהו אחר, צריך לדפוק בדלת ולבקש רשות. ושהוא יפתח. מובן? כלומר, הוא צריך להסכים לקבל צדקה. זה לא פשוט. כן? כי יש פה איזה משהו בעייתי, יש איזה אונס שנעשה על האישיות בזה. כן, בבקשה.
איך נדע שיש שבורא נתן בריאה, כלומר, מציאות לזולתו, שם לא זה מתנה?
לא. הלאה. כי הסברנו שהמתנה זה למקבל. אם אין מקבל, עדיין אין מתנה. למי נתן את המציאות? אם לא הייתה מציאות. הלאה. לכן אני רוצה פה לענות על שאלתו של חיים, שרוצה להבין מה שכתוב כאן, נם ראויים לאדם. אז בואו נראה. בערו בזה כי יש דברים שאינם מצד העולם הזה, ופירש רבי יוחנן, כי שלושה דברים הם מתנה לעולם. התורה, שהיא אינה ראויה לאדם מצד עצמו, לכן זה מתנה. הבנת את זה? חיים. בסדר. כי התורה היא מן העולם העליון, בתכלית הרחוק מן האדם. ולחכם מה כתוב, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו, לשון נתינה, דבר שאינו מן האדם. והמאורות, שהוא בעולם האמצעי, ומצד עצמו של אדם, אין המאורות ראויים לו, רק שהם תוספת מתנה מן החוץ שלא מן האדם. למה זה לא מדויק? אבל העולם העליון לא שייך לו. צריך לשלוח טילים שם.
זה תורה בעולם העליון. המאורות בעולם האמצעי מדבר.
נכון, בעולם האמצעי.
עכשיו, בעולם האמצעי הזה, מה שעוטף אותנו, כן? אם אין שמש, אם אין ירח, חסר אחד מכל הדברים האלה, האדם לא יכול להתקיים.
ודאי.
זאת אומרת, זה חלק מהטבע. זה לא שבאות.
לא אמרנו שזה לא חלק מהטבע. אמרתי, זה לא חלק מעולמו של האדם. זה בלתי נגיש. כלומר, השמש לא אכפת לו אם הוא מאיר לך או לא. השמש יש את המהלך שלו.
ולצמח אכפת לו אם הוא צומח לי או לא?
האם הצמח אכפת לו? כן, אבל הוא נמוך ממך. כיוון שהוא נמוך ממך, אז אתה כולל אותו, לא הוא כולל אותך.
יש צמחים שגדלים מתחת לרצפה של האוכיינוס.
נו, אז מה? נכון, גם הצמחים שבתוך מעמקי הים, הם לא במדרגה שלך, הם נמוכים ממך. לכן אתה כולל אותם, ולא הם כוללים אותך.
הרעיון
הוא לכאורה
שכל המטרות האלה
נבדלות עליהן
בכמה מספרים.
נכון. והגשמים, גם הם נבדלים מן האדם, למרות שהגשמים זה מהעולם התחתון, אבל יש, הם מהחצי העליון של העולם התחתון, כן? ואם שהגשמים הם מעולם התחתון, מכל מקום, העולם, כתוב כאן מעולם התחתון, זה טעות. כן, טעות דפוס, צריך להגיד העולם התחתון. יש לנו עיקרון במערל בכלל שיש טעות דפוס אחת לפחות בכל עמודה. כן? הזכרתי כמה פעמים שאפשר לעשות איזה ספורט כזה, תחרות, לגלות את הטעות בכל עמודה. כן. מעולם התחתון, העולם התחתון הוא נחלק שהרי הגשמים ממאים העליוניים והקדוש ברוך הוא יבדיל מאים העליוניים תחתונים. כלומר, גם בתוך העולם התחתון יש שתי מדרגות. ומפני זה, כאשר ניתנו הגשמים על הארץ, זה ברזיני מתנה נקרא. הרי הזכיר כי יש שלושה דברים נגד שלוש עולמות שאין ראויים לאדם מצד עצמו. עד כאן ברור? טוב, כן, בבקשה. אפשר להגיד מה שרחוק מאיתנו, כן? כלומר, השמש זה לא... אף אחד לא שלח אסטרונאוט לשמש, לפחות עד עכשיו. בסדר? גם לירח ששלחו, זה כמה, יודע כמה זה קשה. כן? ומה שהוסיף רבי עזריה, עכשיו אנחנו עוברים לדבר הרביעי שהוא מתנה, אף השלום. כן, דבר מעניין. בני אדם, אם תשאל אנשים, למה יש מלחמות? יגידו, תשמע, מלחמות זה תאונה. זה לא בסדר. הסדר הרגיל זה השלום. לפעמים הסדר מופר ויש מלחמה. ככה הדעה הרווחת. ואפשר להביא הוכחה לכאורה לראיה לדעה הרווחת. אם תשאל, תעשה סקר בין בני האדם ותשאל, האם אתה אוהב יותר שלום או מלחמה? מה נקבל? רוב מוחלט, 95% מהנשאלים יגידו שהם אוהבים יותר מצבי שלום על פני מצבי מלחמה, נכון? אבל אם זה ככה, אז למה יש מלחמות? כל כך הרבה מלחמות, מאז הראשית האנושות ועד היום יש מלחמות. אולי זה מראה שהתפיסה המקובלת היא נאיבית ואיננה תואמת את אופי האדם. אולי הטבע של האדם זה דווקא המלחמה. המהר"ל הוא מאוד בכיוון הזה דווקא, של מה שאני אומר עכשיו. זה מה שהוא אומר. כי השלום אינו מעניין העולם הזה. רק הכל במחלוקת. שהאחד נכנס בגדר השני כמו שעניין העולם הזה. כלומר, העולם הזה הוא תחרות. עכשיו, זה מאוד מובן דווקא לפי היהדות, הדבר הזה. כי לפי היהדות, העולם, מה הוא? מה מקורו? מאיפה בא העולם לפי היהדות? הוא נברא, נכון? הוא נברא. לפי היהדות, העולם נברא. אז אם אני... עכשיו, הגדרה כמעט זהה למילה נברא, אני מקבל. אני מקבל את הקיום שלי ממישהו אחר. אז מה שמגדיר אותי זה שאני מקבל. וגם אתה מקבל. אז תהיה תחרות בינינו, מי יקבל. עכשיו, איך אפשר להתגבר על הבעיה? לכן המלחמה היא טבעית. עכשיו, מה גובר על הדבר הזה? השכל. השכל אומר, לא צריך לריב, יש מספיק לכולם. נכון? אבל השכל הוא לא מהעולם הזה. כלומר, אם אתה לוקח נבלה, וזורק אותה לפני העדה של כלבים רעבים, הם יתחילו לריב אחד עם השני. למרות שהשכל אומר שיש פה מספיק בשר לכולם, מה אתם רבים? אבל הטבע הוא פועל לפי התחרות. בסדר? יוצא שכדי לעשות שלום צריך איזה מאמץ של התגברות על הנתון הטבעי. כפי שאומר אנריקו מסיאס, לא? עושה שלום במרומיו. אני חושב, גם שלמה ארצי וגם דודו פישר אומר את זה. עושה שלום, זה אפילו נכנס אחר כך לברכת המזון ולקדיש ועוד כמה מקומות. כן? לסוף התפילה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שזה משפט פסימי לחלוטין, שאני לא מבין למה אנשים שרים אותו בכזאת חדווה. כן? זה משפט נורא. זה בא לומר שרק מי שעושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו. אבל הטבע שלנו זה המחלוקת. זאת אומרת שאם יש שלום בעולם, זה סימן שיש הופעה של השכינה בעולם הזה. כן? כמו שאנחנו רואים באחים של יוסף. הם לא יכלו דברו לשלום. אבל בסוף הם עשו שלום. סימן שהשכינה ירדה. כן? אז מה שאומר כאן, כי השלום אינו מעניין העולם הזה, רק הכל במחלוקת, שהאחד נכנס בגדר השני, כמו שהוא עניין העולם הזה. ולכן, עניין העולם הזה אינו מעניין השלום, ופיכך השלום אינו אלא מתנה לעולם. ומה שהוסיף רבי יהושע, אף הישוע. גם גאולה, זה בא, מה אתה רוצה?
אני אומר על האחוזים שאמרת, 95% רוצים שלום וחמש מלחמה, אנחנו יודעים שהכסף והכבוד מעבירים את האדם על דעתו.
נו, אז מה?
אז למרות שההיגיון 95%...
כן, אבל יש פה בעיה מה שאתה אומר, אני אסביר. מה שאתה אומר זה ככה, שבעצם רוב בני אדם רוצים שלום, אבל יש קבוצה קטנה, שהם לא רוצים שלום, כי הם רוצים כסף, כבוד, שלטון, כל מיני דברים כאלה, והם רעים והם משתלטים על ה-95%. וה-95% הם מספיק מטומטמים כדי לא להרוג את ה-5% האלה. ככה אתה אומר. אבל האדם הוא חכם.
עם כל זה.
אז עם כל זה. הסימן, סימן שיש משהו אחר. שבעצם אותם 5% שמובילים למלחמה, הם בעצם מבטאים איזה משהו שגנוז ב-95% שמכריזים על זה שהם לא רוצים מלחמה. ברור? מה אתה אומר? הם גילוי מילתא. מה אתה רוצה?
פירוש המילה ישועה.
ישועה הכוונה להושיע. באמת אני לא יודע בדיוק מה אתה רוצה, אז אני לא יודע. כלומר, יש מצב שאדם אבוד, מושיעים אותו. מן האובדן. תקרא לזה הצלה. אבל הצלה זה מדבר פיזי. ישועה זה מהכל.
אנא השם הושיע אנא.
נו.
אנא השם הושיע אנא.
מן הצרה, הושיע אנא מן הצרה, הצליח אנא אחרי שיצאתי מהצרה. זה צריך עוד להצליח. לא מספיק שאני יצאתי עכשיו מן הצרה. צריך עכשיו לפעול. כן? ומה שיוסיף רבי יהושע אף הישועה, כי השם יתברך נותן תשועה, ומצד עצמו של אדם אין לו תשועה. שאם מצד עצמו אין זה נקרא תשועה, רק התשועה אינה מצד עצמו, רק מתנה מבחוץ. נסביר. יש שאלה, האם הטבע של המציאות זה לעלות, או הטבע של המציאות זה לרדת? כן? איקא דאמרי, הטבע של המציאות זה לעלות. למשל כך סבר הפילוסוף הנרי ברגסון. ברגסון סובר שיש דחף חיוני, הוא קרא לזה ההתפתחות היוצרת, לאבולוציון קריאטריס, הוא סבר שהעולם הולך ומתקדם. והוא הכניס בתוך זה גם את תורת האבולוציה של דרווין, כלומר בקיצור, וההיסטוריה, שרואים שהכיוון הכללי של המציאות זה העלייה, עד כדי כך אומר ברגסון, שבהכרח יהיה שביום מן הימים גם יגברו על המוות. אפילו המוות, שהוא בינתיים המנצח הגדול, גם הוא ינוצח. כן? זה אופטימי, זה התפיסה האופטימית של ברגסון. יש לעומת זה התפיסה שמונחלת על ידי אנשי מדע בימינו, שהכוח העיקרי במציאות בסופו של דבר זה האנתרופיה. אנתרופיה הכוונה שהעולם, אנתרופיה, סליחה, אנתרופיה זה שהעולם הולך ומתפרק. וראיה פשוטה, זה צריך יותר אנרגיה בשביל לבנות קיר מאשר בשביל להרוס קיר. כן? להרוס קיר זה במכה אחת, לבנות קיר זה הרבה מאמצים. זאת אומרת שהכיוון הכללי של המציאות זה ההתפרקות. מה? האי סדר והפירוק. למשל, בבוא הזמן, הכוכבים יבערו עד תומם, ולא יישאר כלום, ואז יהיה עולם ריק, קר, שחור. בסדר? זה מה שיישאר. בעוד כמה מיליארדי שנים, יש לך זמן, אבל ככה זה יהיה. יש? זה האנתרופיה. יהיה כמה חורים שחורים כאלה של כוכבים קבועים בתוך עולם. זה מה שיהיה. והשאלה היא, מי משניהם צודק? שניהם צודקים, תחליט. או ש... לא, השאלה מה העיקר? כלומר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה ינצח? היש או העין? אז המהר"ל, הוא הולך דווקא בשיטה הפסימית. הוא אומר שהעולם מצד עצמו אין לו עמידה. אז הוא צריך ישועה. מי מושיע? הקדוש ברוך הוא מושיע. יש ביטוי כזה, מלך עוזר ומושיע. נכון? ככה אומרים בתפילת 18. אז הקדוש ברוך הוא עוזר, עוזר הכוונה שגם אני עושה משהו, רק השם עוזר לי. ויש מצב שאני לא יכול לעזור לעצמי, אז הוא מושיע. אז מה שאומר כאן המהר"ל זה שהתשועה זה ההתערבות של הבורא, כשמתברר שהנברא מעצמו לא יכול. נכון? אז לכן גם הישועה היא מתנה. יש פה שתי שאלות. אם התורה לא מחייבת עד שקיבלוה מרצון בפורים, למה באו בטענות אל ישראל שלא הקימו המצוות עד אז? אז הגמרא אומר, זה באמת לא בסדר. כן? לא בסדר שבאו בטענות. כתוב, מכאן מודה רבה לאורייתא. אבל, כיוון שקיבלוה בימי אחשוורוש, גילו רטרואקטיבית שזה היה בסדר. כלומר, היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא ולפני הנביאים שעתידה האומה לקבל, ולכן אפשר על החשבון לבוא בטענות. אבל הרב הוא כותב במדבר שור שזאת הסיבה שאין לדון את אבותינו עובדי עבודה זרה כי יוצאים מכלל ישראל. הרי יש כלל, מי שעובד עבודה זרה יוצא מכלל ישראל. הייתה תקופה שכל האומה עבדה עבודה זרה, אז כל האומה יצאה מכללה. אלא כיוון שהם עוד לא היו מחויבים לחלוטין, זה מועיל לכך שאבותינו עובדי עבודה זרה לא יצאו מכלל ישראל. אולי היומרה לעשות שלום במזרח התיכון היא גאווה של מי שחושבים עצמם לריבונו של עולם, דוגמת אותה מטרונה שניסתה לזווג עבדים ושפחות. כן, יש בזה משהו, תראה, אבל לא, זה שצריך להשתדל לעשות שלום, זה בסדר. השאלה היא מה קוראים שלום. בינתיים רואים שזה בלוף אחד גדול, כן? אבל יש בזה משהו. טוב, ורבי, אצלנו אנחנו אומרים, שמו של הקדוש הוא שלום, נכון? לכן אסור לומר שלום לחברו לפני התפילה. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, כי אז אתה אומר שאתה רוצה לבסס את השלום לא על היחס אל הבורא. דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד. מדוע לא יכול להחזיק מעמד? כי מה יבסס את השלום הזה? בין בני האדם, לא מצד הבורא. מה שיבסס זה האינטרס. כלומר, כדאי לי ולך שנעשה שלום. מדוע? במקום שנאכל אחד את השני, בוא נאכל ביחד. אבל זה אומר שברגע שיהיה לי כדאי כן לאכול אותך, אני אעשה את זה. כלומר, בהגדרה, שלום כזה לא יכול להיות נצחי. לעומת זה, אם אני עושה שלום, כי שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ובלי שלום אין הופעה של ריבונו של עולם, כלומר, זה שלום אידיאליסטי, אז מילא זה יחזיק מעמד, גם כשזה לא יהיה כדאי לי. כי להגיד שלום לפני התפילה, הכוונה לחשוב שהשלום יכול להתבסס בלי יחס לבורא. אחרי התפילה התבללתי, כן? טוב. מה? בעולת ראייה לפני תפילת העמידה. כן, מה? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולכן מסיימים את העמידה בשלום. טוב, שלום.